אנחנו עם חבר הכנסת השר לשעבר יולי אדלשטיין, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, אנחנו קודם כל משוחחים איתך אחרי הרבה זמן, אחרי שהממשלה הזו כבר הוקמה, ואתה כבר עמוק יחד בפעילות עם חברי הקואליציה, אז לפני שנעסוק בכלל במה שקורה בתוך הקואליציה, אתה, יש לך ככה משהו לומר על פינוי מאחז בממשלת ימין מלא מלא, למרות שכל הנושא אמור להיות בכלל תחת ידיו של סמוטריץ', ואנחנו רואים שזה בסוף תחת ידיו של שר הביטחון, בוקה ומובלקה.
אני א' חושב שזה היה מיותר לגמרי, מה גם שבדקה ה-90 התקבלה הנחיה של ראש הממשלה להפסיק, אבל לצערי הרב עד אז כבר נעקרו רוב העצים, וחבל מאוד שכך זה נעשה. אני מאוד מקווה שהמקרה המאוד קשה הזה יגרום באמת חלוקת סמכויות ושרשרת פיקוד מאוד ברורה בנושא הזה, ואני אומר לך שאני כיושב ראש ועדת חוץ וביטחון, אמרתי זה גם לגורמים המעורבים, מתכוון לעקוב אחרי זה יחד עם חברי הוועדה, ולראות שהדברים ברורים גם לאלה שנותנים פקודות וגם לאנשים בשטח.
אולי צדקו חברי האופוזיציה שכשהוקמה הממשלה ונחתמו הסכמים קואליציוניים וחלוקת התיקים, והם תקפו את פיצול הסמכויות במשרד הביטחון, את פיצול המשטרה, את הלקיחה של כוח משמר הגבול של באיוש והכנסתו בכלל תחת סמכותו של איתמר בן גביר. חודשיים אחרי הביקורת הזו אנחנו כבר רואים איך הכוחות מקרטעים. היום השר בן גביר תוקף את משמר הגבול, ומפקד משמר הגבול מחזיר לו במתקפה בחזרה. כלומר, הנה, זה קורה לנגד עינינו הביקורת הזו.
תראה, לא צריך בשביל חברי אופוזיציה, גם אני אמרתי וגם נוספים, שהממשלה הזאת לא תהיה פשוטה לניהול אחרי כל מיני העברות סמכויות וחלוקות בין משרדים ושלושה אחראים על אותו נושא, זה לא יהיה פשוט. אני לא חושב שזה פשוט. אבל אני יכול, אילו הייתי, אתה יודע, אזרח מודאג, אז הייתי מתלונן לך בשידור על הדברים האלה. מכיוון שאני נבחר ציבור ויושב ראש ועדת חוץ וביטחון כפי שציינת, אז מתפקידי יהיה לעקוב אחרי זה, והעיקר לדאוג לכך שלא יהיה אף חייל ואף קצין שמבולבל ולא מבין מי המפקדים שלו ומי נותן לו פקודות. אנחנו נגיע לזה מהר מאוד, וגם את המקרה הזה אנחנו נבדוק איך קרה שבאמת ההוראות ניתנו קודם כל להרוס ולעקור ולאחר מכן להפסיק. אנחנו נבדוק גם את המקרה הזה.
אוקיי, הרפורמה המשפטית, הנושא שמסעיר את אזרחי מדינת ישראל, אגב משני הצדדים, ההפגנות הגדולות, אתה בוודאי ער לקולות של מתנגדי הרפורמה, ואפילו כאלה שמתנגדים מאוד ומתבטאים בצורה קיצונית, עד כדי כך שמרגישים שהדמוקרטיה הולכת להסתיים. ומצד שני, השר לוין ואתם בליכוד והקואליציה בכלל דוהרת עם החוקים הדרמטיים האלה מהר מדי, לטענתם של המתנגדים. הניסיונות להידבר לא מצליחים, כי הוויכוח הוא, סליחה שאני אומר, כמו של ילדים צעירים, של מי אמר קודם, ואם עצרו או לא עצרו, ואם הנשיא או לא הנשיא. ובסוף מדובר על דבר משמעותי וגדול מאוד, שיכול להיות היסטורי להרבה מאוד שנים קדימה. לדעתך, להבנתך, חבר הכנסת אדלשטיין, עם כל הניסיון הרב שיש לך בפרלמנט הישראלי, זה נעשה בצורה נכונה, הקצב נכון, השיח נכון.
אני פשוט חושב שאתה חלק גדול מן הדברים אמרת בשמי בשאלה שלך. אני חושב שאנחנו זקוקים לרפורמה במערכת המשפט. זה מהלך היסטורי להרבה מאוד שנים. אני לא רוצה רפורמה שהממשלה הזאת מחר תעביר, מחרתיים תהיה, אני אוסיף חס ושלום, ממשלה הפוכה, והיא תבטל את הכל, או להפך תנצל את המצב הזה כנגד אלה שהיום בשלטון. לכן אני לא מסתיר את דעתי, עוד לפני שזה נהיה פופולרי, אני אמרתי שצריכים להגיע להידברות, לקונצנזוס רחב. אתה צודק, יש לא מעט אנשים שאצלם התנגדות לכל שינוי במערכת המשפט, זה כמעט רפלקס פבלובי. ברגע שמישהו אומר שצריך לשנות משהו, אתה הורס את הדמוקרטיה,
סוף העולם, כן.
דמוקרטיה, וסוף העולם, סוף העולם שמאלה, בדיוק. ועדיין אני מאמין שחלק גדול מן האנשים, כולל כאלה שמשתתפים במחאות, הם לא שם, הם מבינים את הצורך בשינויים ומוכנים לדבר.
אז בוא נקרא לילד בשמו ברשותך, בוא נפרט רגע באמת את הנושא הכי חשוב, ועליו ניטש את המחלוקת העיקרית, הוועדה למינוי שופטים, והטענה היא שברגע שיהיה לקואליציה יכולת בלעדית למנות שופטים, בדרך כזו או אחרת, אם זה יהיה ממונים או שזה יהיה חברי קואליציה עצמם, לא רלוונטי מה הדרך, בסוף אתם בקואליציה תשבו ותחליטו שמשה כהן הוא נשיא בית המשפט העליון הבא, אני לצורך הפלוני אלמוני. ואז אותו פלוני אלמוני כנשיא בית המשפט העליון יצטרך לדון בתיקי נתניהו עוד שנתיים שלוש. אז מה יותר שקוף מהטענה הזו?
אז אני אומר לך, זה לא משפט של נתניהו, לא חושב שמשפט של נתניהו שייך לנושא הזה, אבל אני שואל שאלה יותר פשוטה. היום אנחנו, הקואליציה, אנחנו נחליט, מחר תהיה קואליציה אחרת, יזרקו את השופטים האלה, יבחרו מישהו אחר. אלה דברים שבאמת חבל שאנחנו נגיע לפינות האלה, ולכן אני חוזר ואומר גם בכנסת, ואתה יודע, תשמע את מעלות החדשות שקדמה לרעיון שלנו. יש נושאים בכנסת שהם בקונסנזוס רחב. הנה, היום גירוש משפחות מחבלים עבר ב-96. החוק שלי על ביטול תוכנית ההתנתקות עבר עם לפחות איזה 10 קולות, אם ספרתי נכון, של חברי האופוזיציה, שהצטרפו כידוע לכל הקואליציה. אז לכן אני אומר, גם כאן בנושא המשפטי, אם אנחנו ננטרל את רעשי הרקע, ואם נפסיק, בדיוק כמו שאתה אמרת, ואני באותה תחושה, את משחקי הילדים, אתה דחפת אותי ראשון, לא, אתה משכת אותי ראשון, ונשב נדבר.
לדעתך צריך לעצור את החקיקה קודם כל ולהתחיל לדברות, או לעשות את שני במקביל?
אני לא רוצה להיכנס לדברים כאלה, דברים אחרים, אני אומר לך, הנה, אז אתה עצרו לחודשיים, לא רק ליומיים, אז בסוף זה יהיה שבועיים. כשרוצים, כשבאים ברצון טוב ורוצים לדבר, ובאמת מבינים שיש פה כוונות רציניות, ואני חושב שלכולם יש כוונות רציניות, אפשר להגיע, אפשר פה לכבד גם את הנשיא.
מצד שני, חבר הכנסת אדלשטיין, ביטלת, הובלת את החוק ויזמת את החוק לביטול ההתנתקות שעבר היום ברוב מוחץ, כמו שאמרת, מעל 90 חברי כנסת תמכו בו, כלומר מלבד הרשימות הערביות, כל הכנסת תמכה בביטול תוכנית ההתנתקות, שאז היה לה רוב מאוד גדול בחברה הישראלית, 40 מנדטים לשרון, לא צריך לחזור להיסטוריה ולהזכיר את הימים ההם. מישהו דיבר עם הצד הימני ועשה הידברות רגע לפני ההתנתקות. עכשיו אומרים מצביעי ליכוד ששומעים אותך. בשביל זה הלכנו לבחירות. בדיוק בשביל זה, מה זה לדבר? עם מי לדבר? על מה לדבר? הם דיברו איתנו שבנט הקים ממשלה עם 6 מנדטים, הוא עשה הידברות?
דוגמה נהדרת. והנה, נכון, זה לקח 17 שנה, ונכון, לצערי הרב, רק עכשיו זה עבר בקריאה טרומית, ולצערי אני חייב לתקן אותך, נכון, חוק לגירוש המחבלים עבר ב-96, חוק שלי ב-60.
נכון, נכון.
כן, אבל עדיין, כמו שאמרתי, מנקים את כל מיני אנשים שהיו פשוט מפוזזים, זה עדיין רוב עצום. בפועל זה רוב של 75-80 חברי כנסת. אז אני אומר, לקח מה, אבל הנה, אנחנו פה מסובבים את הגלגל אחורה. למה אני לא רוצה שזה יקרה עם הרפורמה המשפטית? כי זה דבר באמת שאנחנו צריכים לקבוע אותו, לא אגיד לדורות ולמאות שנים, אבל לפרק זמן ארוך, כי אנחנו רוצים להחזיר את האמון במערכת המשפט, ואנחנו רוצים שמערכת המשפט לא תפלוש לתוך פעילות של הממשלה והכנסת, ומצד שני שתתייעל. את כל הדברים האלה, כמו שאמרתי, אפשר לעשות בקונצנזוס, לא של 100%, גם לא של 96 חברי כנסת, אני ריאלי. אבל אפשר להביא לא מעט אנשים מהאופוזיציה, שאם אתה תבדוק מה הם אמרו בעבר על הצורך בשינויים במערכת המשפט, אתה תופתע לגלות שהם אולי אפילו, נגיד את זה בהיעדר הגדרה יותר טובה, כן. קצת אפילו יותר קיצוניים מכמה דוברים של הקואליציה הנוכחית.
טוב, חוק דרי 2, כינוי לחוק שאמור, אם הוא לא ייפסל על ידי בגץ, ואם היועצת המשפטית לא תעצור אותו בבגץ, ועוד הרבה מאוד תהליך שהחוק הזה צריך לעבור, הוא אמור בסוף לאפשר את חזרתו של הרב אריה דרי לשולחן הממשלה. אתה תתמוך בחוק הזה?
כן, אני אפילו חתום על החוק הזה.
מתוך מה? מתוך הבנה שבגץ לקח פה סמכויות קיצוניות? מתוך צדק? לא, מתוך, מתוך מחויבות קואליציונית?
הדעה שלי קצת יותר מורכבת, אבל אם כבר שאלת, אני חושב שכל אלה שחתמו עם אריה דרעי על עסקת טיעון, ממשיכים בקריירה שלהם כאילו לא קרה כלום, כשהיה ברור לכולם שהעסקה שהם חתמו עליה מאפשרת לאריה דרעי לחזור לחיים הציבוריים. כולם הבינו את זה, רק אלה שחתמו איתו כנראה לא הבינו את זה. אז כאן, אם לא רוצים בפרקליטות ובגורמים נוספים להסיק מסקנות ולומר לאותם אנשים שמתרשלים בתפקיד, ודרך אגב זאת לא הדוגמה היחידה, חברים, אנחנו פה לא סתם שירות מדינה שאתה יכול לפשר...
במילים אחרות, מה שאתה אומר, חבר הכנסת אדלשטיין, זה שופטי בגץ פרשנו את מה שהם החליטו וראו לנכון, בניגוד מוחלט לדעתם של היועצים המשפטיים שחתמו על אותו הסדר טיעון, בניגוד מוחלט למה שכולם ידעו והבינו באותו בזמן אמת, הם באו ואמרו, אנחנו מבינים את זה אחרת. אתה אומר, שופטי בית המשפט העליון משתמשים בסמכות שלהם בצורה בוטה ובעייתית.
אני אומר, כפי שאמרתי, שבזמן שאריה דרעי חתם על עסקת טיעון, לאף אחד במערכת הפוליטית לא היה ספק שהוא ישוב...
פורש לקדנציה אחת.
שהוא ישוב לחיים הציבוריים. לכן אני אומר, אחיזת עיניים כאן לא מוצאת חן בעיניי, ואני לכן תומך בהצעת החוק שתובע כנראה בשבוע הבא לפני הכנסת, ובכלל זה גם לא חלק מרפורמה משפטית, זה נושא אחר לגמרי, ואני לא רואה בזה בעיה.
שאלה אחרונה, אולי קצת אישית, אנחנו ליווינו אותך כאן, ליוות את כל אזרחי מדינת ישראל, אני חושב, בתקופת הקורונה, כשר הבריאות, תפקיד מאוד משמעותי בצמתים שהמדינה שלנו עברה עם המגפה הזו, והיה לך, היית אחד האנשים הכי קרובים לנתניהו באותה תקופה, לא עבר הרבה מאוד זמן מאז, אנחנו רואים את סבב חלוקת התיקים, אנחנו רואים את היחסים המתוחים בתוך הליכוד, לא רק איתך, אלא עם עוד שניים, שלושה חברי כנסת. אתה יודע להסביר מה קרה? מה בדיוק? מה זה? הכל פוליטי? זה חברות היא לא חברות? נאמנות היא לא נאמנות? מה בסוף העניין?
אני חושב שלא מדובר פה בחברות, בנאמנות. אני לא מדבר בשם בנימין נתניהו, אבל בשמי אני יכול לומר שבמצבים כפי שאתה תיארת, שאנחנו מול מגיפה עולמית, שבאותו זמן להזכירך עוד לא היו מה שנקרא פרוטוקולים לטיפול נכון, לא היו דרכי טיפול נכונות, לא היה בכלל אפילו בחלום רחוק חיסון, ואנחנו מתמודדים עם זה, אז אני לא עושה חשבונות פוליטיים, אני לא עושה פה עניין של הוא חבר שלי, הוא לא חבר שלי, נתניהו באותן נסיבות פעל נכון, היה שותף או... אני הייתי שותף שלו, לא חשוב איך ננסח את זה, במאבק, במגיפה, שותף נאמן, ואנחנו פעלנו ביחד. מה היו השיקולים שלו אחר כך לגבי התפקידים שהוא הציע או לא הציע לאחרי הבחירות האחרונות, זה צריך להפנות אליו את השאלה, אבל אם אתה שואל אותי אם אני נורא מאוכזב, אני לא נורא מאוכזב, כי אני חושב שהתפקיד שלי של יושב ראש ועדת חוץ וביטחון הוא תפקיד עוצמתי, תפקיד רציני, זה לא משרד ממשלתי שפוצל לכמה, או שישבים בו כמה שרים, ואיזו...
כלומר, לא נתנו את החוץ למישהו ואת הביטחון למישהו.
בדיוק, שני יושבי ראש ברוטציה. אז לכן, איזו השיר השמח בחלקו, ואני מאוד שמח בחלקי, האחריות אמנם מאוד כבדה, אבל גם האתגר, אני אוהב אתגרים, אתה יודע, האתגר לא קטן, ואנחנו נעמוד.
טוב, כלומר, מי שבונה על איזושהי קבוצה קטנה בתוך הליכוד, שאולי תעשה איזה מעשה גדעון סער או אלקין או אחרים, אתה אומר, אין ריח ואין אפילו אבק.
אני, על הדעות שלי, רגיל להילחם בתוך הליכוד. אני, כפי שאתה שומע, גם בימים אלה לא מסתיר את דעותיי, גם בנושא הרפורמה המשפטית וגם בכל הנושאים האחרים. אני... רואה שיש לי הרבה מאוד מה לעשות, כיושב ראש ועדת חוץ וביטחון, אני לא מחלק את השרים שאני מתקח עליהם עם חברים שלי או לא חברים שלי, אני עובד עניינית למען הציבור, למען ביטחון אזרחי מדינת ישראל, ואני מבטיח לך שאני אמשיך.
השר לשעבר, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, תודה רבה לך.
תודה. תודה גם לך, ערב נעים.